צריכים לתשובה. בשורה התחתונה, צריך להבין מה בסופו של דבר ההבדל ביניהם, ודרך זה לברר יותר בצורה, לדייק יותר את הדברים של יום כיפור. בסוף גם משליך על העבודה שלנו. אחרי שנבין את הרעיון המרכזי, ננסה לראות איך הוא בא לידי ביטוי במצוות השונות שיש מהתורה ומחכמים, מסור מלאכה, עינוי הנפש, הביטוי ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. דבר נוסף, אנחנו רואים שיום הכיפורים, הדגש שבו זה הכפרה. כל יום הכיפורים זה מלשון כפרה. ויש לנו תשובה, ויש לנו סליחה, ויש לנו כפרה. צריך לבדוק מה בדיוק ההבדל ביניהם. שימו לב שהאמת היא שבראש השנה, המילה כפרה לא מופיעה פה, כן? אבל זה משהו שהוא כן יותר ייחודי ליום כיפור. טוב, אז בואו נתחיל עם כן ביחס ביניהם. אני רוצה לצטט שורה רגע משיחות הרב צבי יהודה, זה רק שורה, אז לא צילמתי. ראש השנה הוא יום זיכרונות שופרות מלכויות, בו נזכרת בחירתנו האלוקית, וממנו נמשכים לעשרת ימי תשובה, בהן עלינו לגלות את שייכותנו לראשית הזאת. כלומר, זה המילים. לגלות את שייכותנו לראשית הזאת, ועכשיו אני אסביר מה קרה. ראש השנה, כמו שהרבה מסבירים, זה יום שעיקר העבודה שבו זה בדעת וברצון. שימו לב שבראש השנה, למעט מצוות השופר, אין לנו כמעט מצוות בראש השנה. נכון, לאכול לימון, או מצוות, וחוץ מזה, אין לנו הרבה מצוות. זה בעיקר תפילות, בעיקר כוונות. גם לך אגב בבית המקדש, לא היה איזה עבודה מיוחדת מאוד. את הקורבנות של ראש חודש, את התמידים, את הקורבנות הייחודיים לראש השנה, אבל כן אם נשווה את זה ליום כיפור, ששם כל סדר העבודה, ואתה חוקרה בערב, והכהן הגדול מפרפר שם, נכון, ועושה מיליון דברים, ראש השנה זה רגוע יותר. כי באמת הנושא שלו זה פחות המעשים, זה יותר הרצונות, והמגמות. ראש השנה זה בעצם ביום שבו אנחנו מבררים, כן? מי אנחנו, מה תפקידנו, אנחנו מתוודעים את המגמה האלוקית שקיימת במציאות, וכך שכל דבר נברא בעצם, איזשהו צורך מסוים, וכדומה, אנחנו מבינים שהעולם הולך ומתקדם לאיזשהו תכלית עליונה, אנחנו גם מקבלים על עצמנו על מלכות שמיים בראש השנה, כל מלכות שמיים, כמו שדיברנו בשביל ראש השנה, זה גם כן, זה לא מעשי, זה יותר המחשבות והרצונות, כן? שאני בוחר ורוצה להיות חלק מאותו מערך. אם אני אנסה להגדיר רגע את איזשהו כותרת, ראש השנה זה הפנים קדימה. אנחנו בתחילתה של שנה, מסתכלים הפנים קדימה, ומציירים לנו איך החיים צריכים להיות, ואיך אנחנו רוצים להיות בשנה הבאה עלינו. במילים אחרות, ראש השנה זה היום שבו אנחנו מבררים מהו הרצוי של החיים. יש רצוי ויש מצוי, יש רצוי ויש מצוי, הרבה, בראש השנה אנחנו בעיקר עוסקים ברצוי. איך אנחנו רוצים שהעולם והחיים יהיו, גם באופן כללי וגם ברמה הפרטית שלנו. לפי שאנחנו גוברים את ראש השנה, ויוצאים באמת בשמחה וברוממות נפש, אנחנו מגלים לתדהמתנו את ההפתעה המוחלטת שהחיים עדיין לא שם. שיש איזשהו פער בין הרצוי לבין המצוי, גם ביחס לעולם כולו וגם ביחס לחיים הפרטיים שלנו. אז לא יודע אם אתם מופתעתם, אני כל שנה מופתע מחדש. אתה גובד ראש העם, אתה בטוח, אתה פותח את העיניים וקורא את משיח ושאר הדברים הללו. ואז העבודה, תעשה את ימי תשובה, תעשי, זה יהיה ביום כיפור, זה בעצם לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי. אוקיי? כי אנחנו לא מסתפקים רק ברצונות בלבד. אנחנו לא רוצים להיות שייכים לכל מיני מדרגות גבוהות רק ברצון ובמחשבה, אנחנו רוצים לפועל. להיות שייכים לאותם מדרגות, מדרגות, ביום כיפור, אנחנו נבין גם איך זה עובד, הוא בעצם שיא השייכות שלנו למה שבאמת גנוז בנו. אוקיי? כלומר, אם ראש השנה זה היום שבו אנחנו מבררים את הרצוי בצורה הכי שלמה שלו, עד מלוך על כל דם כולו בכבודיך, ביום כיפור אנחנו מצמצמים את הפער בין הרצוי למצוי, עד אותה נקודה שאין פער בין הרצוי לבין המצוי. אבל יום כיפור, במידה מסוימת הוא עם הפנים אחורה, כי בעצם אנחנו מתקנים את כל הקלקולים והעיכובים והמניעות שבעצם יוצרות את אותו הפער בין הרצוי למצוי. מה שהיה למה הדבר דומה? נניח אדם אחד החליט שחלום חייב להיות ארכיאולוג, הוא מאוד אוהב את זה, מאוד מדבר אליו, הוא ראה בעדות שלו ארכיאולוגים עובדים, מצוין, יש לו חזון, יש לו אידיאל, נכון? אבל זה שהוא מאוד 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 רוצה להיות ארכיאולוג, זה שזה מאוד מדבר אליו, זה שהוא חושב שזה חשוב, זה לא הפך אותו לארכיאולוג בפועל. צריך לעבוד קשה, צריך ללמוד את זה, צריך להיבחן את זה, צריך להתנסות, צריך להוריד את זה לשטח, נכון? הוא ייקח לו כמה שנים לצמצם את הפער בין הרצון הכללי להיות ארכיאולוג לבין הרגע שבו באמת יקבל תעודה של ארכיאולוג, וכן אז זה הדרך. המזמור שאנחנו אומרים בימים אלו לדוד השם אורי ואישי, אומרים חז"ל אורי בראש השנה, וישעי ביום כיפור. מסביר הרב קוק שהאורי זה מלשון אור, אור שייך לדעת. ראש השנה זה היום שבו אנחנו מדברים את החזון ואת המדרות. ישועה היא כבר שייכת לחיים עצמם. יום כיפור זה היום שבו כשהוא מושיע את החיים. ממה הוא מושיע את החיים? ממה החיים צריכים ישועה? מהפער בינם לבין הרצות. בראש השנה אנחנו עסוקים לבלבל את השטן, נכון? תוקים מרעים ויושבים וכדומה לבלבל את השטן, ביום כיפור אין שטן, נכון? כיוון שאין שטן, אז אנחנו לא מבלבלים אותו, למה אין? כי השטן, ממה יונק השטן, כן? כל הכוחות הרוע וכל הקליפות וכל החיצונים, ממה הם יונקים? מהפער בין הרצוי למצוי. אבל ביום שבו מתברר שאין פער, ממילא, שם גם אין רע, ואין חולשות, ואין כל הדברים האלה. אז זה שלב ראשון. בסדר, ככותרת כללית, תעמיד מזה עושה טוב יותר, אבל ככותרת כללית. ראש, כמו שתבין את היחס. ראש השנה זה היום שבו אנחנו יוצרים לעצמנו את החזון, את האידיאל, את הרצון, ביום כיפור אנחנו בעצם מביאים את החיים בפועל להיות אחוזים ונטורים באותו אידיאל שבנינו אותו בראש השנה. לכן זה שני ימים נפרדים מצד אחד, כי הם עוסקים בדברים שונים. מצד שני, אנחנו יודעים שם כן חוליה אחת, כן, חלק מהסרט עם התשובה, כי בסוף זה שייך לאותו מהלך. עכשיו, אם הבנו את זה, אני רוצה להעיר שתי הערות, שלא קשורות ישירות ליום כיפור, אבל הן מאוד קשורות לחיים שלנו. הערה ראשונה, אם כבר דיברנו על הפער, בין הרצוי לבין המצוי. בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן, גם בחיים הרוחניים והמוסריים וגם בחיים הגשמיים שלנו, אנחנו כל הזמן חווים את הפער הזה בין הרצוי למצוי. אנחנו תמיד רוצים יותר ממה שיש לנו. אין אדם עד וחצי תאוותו בידו. אנחנו רוצים להיות יותר צדיקים ממה שאנחנו, רוצים להיות עם מידות טובות יותר ממה שיש לנו כרגע. רוצים שהתפילות שלנו יותר טובות, שהשבתות והחגים יותר טובים. להיות יותר אנשים טובים, נדיבים יותר, חברים יותר טובים, הורים יותר טובים לילדים, או ילדים יותר טובים להורים, רוצים להיות בני זוג יותר טובים וכו' וכו'. כל הזמן אנחנו רוצים יותר ויותר. הפער הזה בין הרצוי למצוי, הוא יוצר אצלנו מתח, אוקיי? הוא יוצר אצלנו אי נוחות, חוסר שקט. הרצוי כל הזמן נושף בעורף שלנו, ואומר לנו שהחיים שלנו כמו שהם, זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה. יש עוד מעבר, הם עדיין לא שלמים לגמרי. והפער הזה, יש אנשים שהוא לוקח אותם למקום לא טוב, ולכן אני מעיר על זה רגע, יש אנשים שמאוד מאוד קשה לנו, קשה להם עם הפער הזה, והם מקבלים סוג של החלטה שהם מבטלים אותו בכל מחיר. הם לא מוכנים שהחיים שלהם ינועו בין שני הכתבים האלה, בין הרצוי לבין המצוי. טוב, איך פותרים את הבעיה הזאת, את הפער הזה? יש שתי אפשרויות, או לוותר על הרצוי, או לוותר על המצוי. אפשרות אחת לוותר על הרצוי, כלומר, נפסיק לחלום, נפסיק להאמין ברענות גדולים, נפסיק לחשוב שאפשר באמת לתקן, שאפשר לשנות, שאפשר לשפר, שהדברים יכולים להיות יותר ממה שהם עכשיו, ובעצם נייצר השוויה מוחלטת בין הרצוי למצוי, ונהפוך את המצוי לרצוי. נגיד שכל שאר הדברים זה לא רלוונטי, זה נאיבי, זה חלומות, זה שייך לפעם, זה לא ריאלי, ועוד כל מיני מילים ועוד כאלה, אבל בשורה התחתונה, זהו. מה שיש, יש. take it or leave it, אין משהו מעבר. ואז באמת מרוויחים שקט, שקט נפשי, כדאי, אני מה שאני חי, זה בדיוק כמו שצריך לחיות. אז עכשיו אפשר להיות בנחת, אני לא כל הזמן במתח הזה ובלחץ הזה שכל הזמן אני צריך להשתנות, אני צריך להשתפר, אני צריך דברים אחרים. יש אנשים שמיישמים את זה גם ביחס לתורה. יש להם חלקים בתורה שקשה להם. זה בסדר, כל אחד קשה עם חלקים כאלה ואחרים בתורה. או שהם לא מקיימים אותם בכלל, או שהם מקיימים אותם בצורה חלקית. אבל קשה להם עם זה. ואז הם מחליטים יום אחד, פשוט. שאותם חלקים שהם לא מקיימים אותם, בעצם לא צריך לקיים אותם. איזה גאונות, מבריק, גאוני. זה שייך לפעם, פעם, בתקופתם, בתקופת האבן, בדינוזאורים, אני לא יודע מה, באמת היה צריך. המציאות היום השתנתה, זה כבר לא אותו דבר. זה לא צריך לפרש את הדברים אחרת, כן? ובדרך כלל שאתם מחפשים את הרבנים האמיתיים, כן? שישנו עבורם את התורה ויתאימו את התורה לחיים בפועל וכל הדברים. יש כאלה שקוראים לזה, אין רבנים כאלה באמת, כן? יש כינוי כזה, מתי יגיעו הרבנים האמיצים? שסוף כל סוף יסבירו לנו שכל החולשות שלנו הם בעצם בסדר, הם לא חולשות, ושכל החסרונות הם בעצם לא חסרונות, ושכל היצרים הם לא יצרים, ועכשיו נוכל לחיות בנחת, בשמחה ובשלווה. מה שנקרא לעשות אידיאליזציה מהחולשות. יש כאלה שהם קוראים לזה בפתוס. צריך לחבר את התורה עם החיים. שזה נשמע מאוד נפלא. הבעיה היא שבמקום להעלות את החיים אל התורה, זה נקרא לחבר את התורה לחיים, הם מורידים את התורה לחיים. איך אומרים? פחות מוצלח. טוב, אז זה אפשרות אחת. האפשרות שנייה היא חמורה לא פחות, כן? היא בעצם לוותר על המצוי. כלומר, להתייאש. להתייאש מהחיים, להתייאש מבני אדם, להתייאש מעם ישראל. מתוך הבנה שהחיים אף פעם לא יהיו מושלמים. זה אנשים שלפעמים מלאים בכעס, כעס על המציאות, כעס על אנשים, מלאים בעצב, ייאוש, כי שום דבר לא משמח אותם, כי שום דבר אף פעם לא מושלם. רוב אדם נמצאו את עצמם מקטרים על כל דבר שזז, כי שום דבר לא באמת שווה ושום מאמץ לא בסוף משתלם, כי אף פעם הוא לא יהיה עד הסוף, ותמיד יהיה אפשר יותר. אז אם גם ככה אף פעם לא נגיע ליעד, אז למה בכלל להתחיל לצעות מלכתחילה בדרך? איך מתמודדים עם הבעיה הזאת, רבותיי? ההתמודדות היא שינוי התפיסה, שהפער בין הרצוי למצוי זה לא בעיה, זה הפתרון. הפער הזה הוא בילט אין בחיים שלנו, והתפקיד שלו לא לייאש אותנו ולהגיד לנו כל הזמן, נו, 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 אנחנו לא בסדר, וכל דבר היה אפשר לעשות בצורה יותר מושלמת, ויותר טובה וכו' וכו', אלא אנחנו צריכים לשמוח במה שיש, כי מה שאנחנו עושים זה דברים נפלאים וטובים. ויחד עם זה, לדעת שתמיד יש מה להתקדם. איך אני יודע שאפשר להתקדם בחיים? זה בדיוק התפקיד של הרצוי. אוקיי? הרצוי זה לא יעד שצריך להגיע אליו, זה כיוון בדרך שבה אנחנו הולכים. אתם יודעים, כשאדם הולך צפונה, הוא לא מגיע אף פעם לצפונה. אתם לב, אין לי שהוא צפון, אתה בסוף מגיע אליו, ואומר, תומר לך, הקראת עליך. נכון? צפונה זה כיוון. וכל צעד שאני הולך צפונה, התקדמתי צפון. אוקיי? אותו דבר, כל האידיאלים הגדולים, גם כמובן בהיסטוריה של האנושות נגיע אליה, אבל אנחנו שיש, עוד רחוקים מהאידיאל, אנחנו לא החתומי, הנושא של הרצוי, זה לא לאפס את החיים שלנו, אלא לתת לנו את אותו דרייב כל הזמן להתקדם. ולכן יהודי שלם, זה מה שחזר אומרים, צדיקים אלה מנוחה בעולם הזה, נכון? כלומר, הוא קודם כל, בעין אחת, הוא שמח על כל מה שיש. כן? הוא שמח על כל המידות שהוא כבר בנה לעצמו. הוא שמח על כל המצוות שהוא כבר מקיים. הוא שמח על כל הדברים שיש. שמח, מלא סיפוק, אדם בכלל על רכם טובים, כן? הוא שמח ומלא סיפוק. וחוץ מזה, הוא גם יודע שתמיד אפשר עוד קצת להופיד. אבל אסור, בסדר? אתה יודע, יש משפט כזה שאומר, האויב של הטוב זה הטוב ביותר. כאילו, זה מין פרפקציוניזם שפשוט אי אפשר לחיות. לכן, למה אני אומר את זה? כי דווקא אנשים שמחוברים לתורה ומצוות, זה כאילו משהו יומיומי. אנחנו כל היום מתפללים, מה זה תפילת המיטה? אנחנו כל היום מתפללים על מה? מה שעוד אין, עוד תשובה, ואנשים עשו את המגיעה הראשונה, ופעלים זה, ומביא את המשיח. אנחנו כל הזמן עם הפנים לעתיד הרחוק. אבל אסור שזה יפגום בשמחה ובסיפוק שיש לנו על כל ההישגים שאנחנו מסיקים. בכל התקדמות הכי קטנה שלנו, אנחנו צריכים להיות מאושרים ושמחים, ולדעת שאנחנו עושים את תפקידנו. גם אם עדיין לא הגעתי ליעד העתידי. אז זו הערה ראשונה שקשורה ליחס בין ראש השנה ליום כיפור. עכשיו אני רוצה להעיר עוד הערה שקשורה לראש השנה ליום כיפור. וזה היחס בין הרעיונות הגדולים ביהדות ובין המצוות המעשיות, הפרטים ודקדוקי הלכה. כי ראש השנה עושה, כמו שאמרנו בחזון, באידיאלים הגדולים, בשאיפות המרוממות, אם לא חושב, כל הדברים האלה, אוויר פסגות, ממש, פותח את הלב, פותח את הנשמה, זה דבר נפלא. אבל צריך להבין שביהדות לא מסתפקים רק בשאיפות קודש כלליות או בדברים כאלו. הקודש זה לא איזה ענן שמרחף על החיים ומעל החיים, ומדי פעם אנחנו מתעלים, עוברים איזה חוויה רוחנית וחוזרים חזרה לחיים כמו שהם. אנחנו רוצים שהקודש יחדור לתוך החיים המעשיים והטבעיים בפועל. מה שלוקח את הרעיונות הגדולים ומחדיר אותם לתוך המציאות הטבעית, לתוך חיי החברה ולתוך הנפש שלנו, אפילו עד המקומות הכי נמוכים שיש באישיות שלנו, זה המצוות. המצוות בדקדוקי הלכות הם חוטים, בסדר? מחברים את העולם התחתון עם העולם העליון. מי שיבטל את המצוות, כמו הנצרות למשל, כותב הרב, הם ניתקו את החוטים הללו. ואז מה נשאר להם? נשאר להם כל מיני רעיונות גדולים. אבל העולם בפועל נשאר מלא רשע ומלא טומאה ומלא קלקולים ומלא חסרונות. אוקיי? ולכן יום כיפור זה עוד צעד שהוא משלים את ראש השנה, כי הוא מראה לנו את הדרך המעשית, איך בפועל מרימים את החיים למה שהם צריכים להיות. יש סגנון כזה, של הסתפקות רק במחשבות ורצונות, אדם שהוא מאמין בלב, באופן כללי העיקר שאני אהיה בני אדם טובים, אדם שבגדול הם כן רק את המצוות שהוא מתחבר עליהם, כי זה העיקר, שבתות וחגים, העיקר זה החוויה, ושולחן השבת, אתם שענה עכשיו, סמרטו, ספוג, לא ספוג, עזב אותך מהקטנות. בואו נתחבר לרעיון, בואו נתחבר להוויה של השבת. כן, שמיטה, או שמיטה, עזב אותך עכשיו, איסורי דרבנן ודאורייתא, איך מותר לסמור את העץ, פירות קדושת שביעית, עזב אותך. בוא נתחבר לרעיון, בוא נתחבר לשנה כזאת, שקצת צופים את החומריות, שנה של התבוננות פנימית, אוקיי? כאילו איפה השמינה פוגשת אותי, איפה העץ ואני, נחסנו לאן, כל מיני משפטים כאלה נחמדים, נכון? בוא נתפוס את הרעיון, עזוב אותך את הפרטים הקטנים. גיור, העיקר זה שבאדם רוצה להיות יהודי, הוא שירת אפילו בצהל, מה זה משנה עכשיו הלכות גיור פרטים כאלה ואחרים? עזוב אותך הפרטים, עם ישראל, זה רעיון כזה, זה משהו מאוד כללי, ובעצם העובדה שמישהו רוצה להיות פה, זה כבר מספיק בשביל שהוא יהיה אחינו וחלק מאיתנו. הצניעות הרבה פעמים נתפסת כאיזה רעיון כללי, אבל ממש צריך להיכנס לכל הפרטים, באיחוד, בריאה, בלבוש, לא יודע, כל דברים כאלה, ובאופן כללי, להיות דעתי זה משהו כזה מאוד מאוד כללי, זה בעיקר רגשי, חווייתי, זהות חברתית, וכדומה וכדומה, פחות עקרוני כל הפרטים המעשיים. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. תמיד זה בעיה. אנחנו לא מפרידים בין הנשמה לגוף, ולא מפרידים בין הנשמה של התורה לגוף של התורה. נכון? הנשמה של התורה זה הרעיונות הגדולים, וגופי תורה אלו ההלכות. כי אנחנו מאמינים בעולם אחד. עולם אחד שווה עולם אחדותי, לא עולם מפורד, שפה יש ניתוק מוחלט בין החיים לבין החזון הגדול, אלא הדברים האלה מחוברים. ולכן אי אפשר באמת להתקבל לקדושת שבת, בלי הלכות שבת, כן, כולל הספוג הזה, צריך למצוא את החלופה, אוקיי? אי אפשר להתחבר באמת לתפילה, בלי הלכות תפילה, אי אפשר להתחבר לחירות בפסח, אוקיי? ללא הלכות פסח, ואין ראש השנה ליום כיפור, זה לא עובד. הדברים האלה חייבים לעבור ביחד. לא פה משהו? זאת אומרת, כי ראש השנה, לא רגע, נראה לא יותר, ראש השנה מדברים לנו את החזון, אבל החזון הזה כרגע לא נמצא במציאות, אנחנו רוצים שהמציאות תהיה שייכת אליו בפועל. לכן יום כיפור יש בו המון מצוות, בסדר? ואנחנו גם עושים ומתקנים את העבירות. כלומר, יום כיפור זה הירידה לשטח, זה לראות איך בפועל אני מחדיר את הקדושה לתוך החיים עצמם. ובלי יום כיפור, אז ראש השנה זה סתם מילים גבוהות, שלא משפיע אותה לחיים יותר מדי. טוב, עכשיו אני רוצה להתקדם ולשאול את השאלה, אז תכלס איך עושים את זה? הרי מה זאת אומרת? אמרתי שביום כיפור אנחנו מביאים את המצוי לרצוי. זה לא לגמרי נכון, אנחנו יודעים שהעולם שלנו עולם חסר. ואני מעריך שגם אחרי יום כיפור השנה, שנגמור את יום כיפור, נגלה עדיין שהעולם חסר. אז איך אני אומר שביום כיפור זה ככה? כי באמת יום כיפור זה קשור לכמה דברים, גם לקדושת היום וגם לעוד משהו שאני אגיד עכשיו, זה יום שבו אנחנו באמת כאילו מתמקדים בנקודה מאוד 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 פנימית של החיים שלנו, שבה באמת אין הבדל בין הרצוי למצוי. האמת היא שהנקודה הזאת נמצאת כל השנה כולה, אבל היא מאוד גנוזה, היא מאוד נסתרת. וביום כיפור אנחנו מסירים הרבה לבושים והרבה מעטפות שכל השנה מכסות את אותה נקודה, ואנחנו בעצם מתחברים אליה, ועכשיו אני אסביר איך זה עובד. כי האמת היא שאותה אמת גדולה של החיים כל הזמן נמצאת בנשמה הפנימית שלנו. הנשמה שלנו מצד עצמה היא תמיד נמצאת ברצון, תמיד, בכל רגע נתון. הנשמה שלנו מעולם לא התרחקה מילימטר מהדבקות באשר, מהדבקות באור האלוקי שמחיה אותה. שם יש אחדות גמורה ומוחלטת. אלא שבגלל שאנחנו, יש לנו גם צדדים נוספים בחיים, כן? נקרא לזה הגוף או שם קוד לחיים הטבעיים, אז שמה יש כבר איזשהו פעם, בירידת הנשמה לגוף, ובכוחות החיים הטבעיים והחומריים, שמה יש את האפשרות לחטא. שמה יש מקום לפער הזה בין הרצוי למצוי. אז מה אנחנו עושים ביום כיפור? אנחנו עושים משהו שאסור לנו לעשות אותו כל השנה כולה, רק ביום כיפור מותר לעשות. אנחנו משילים מעלינו את כל המעטפת החומרית והטבעית. ואז אנחנו מרוויחים שני דברים. פעם ראשונה אנחנו רואים שבעצם זה לא אנחנו. כלומר, העצמיות שלנו לא נמצאת שם. כי כל השנה כולה, אנחנו בדרך כלל, בגלל הרגש, אנחנו הרבה יותר חווים את הצדדים הטבעיים והחומריים שלנו, מאשר את הצדדים הפנימיים שלנו. התחושה היא שאני זה הגוף שלי ונטיות הנפש שלי. והנשמה והשאיפות הרוחניות והנטיות נפש האצילות, זה משהו כזה גבוה, נמצא איפשהו שם למעלה, אבל זה לא ממש אני, בסדר? האני זה מה שאני מרגיש ביום יום בחוויית החיים שלי. ביום כיפור אנחנו מבינים שזה לא נכון. אנחנו משילים מעלינו את כל אותם חלקים שעד לפני רגע חשבנו שהם אנחנו. וכשאנחנו מסירים אותם מעלינו, פתאום אנחנו מגלים שזה לא באמת אנחנו. שהאנחנו זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. כן. לא, אני עושה ככה, ככה פחות איזה זכות, מטריד אותם. אני לא יודעת השיעור שלי. כן. נכון. זה הטריק. אני אסביר מה הכוונה. את יודעת מה, אני אגיע לזה בסוף, בסדר? כי אני אגיד מילה בסוף על סוכות, אז זה יענה לך על השאלה, בסדר? אני כרגע... רבותיי, כל העבודות של יום כיפור, המצוות, המנהגים, כל הדברים האלה, אפשר לחלק אותם לשתי קטגוריות. צור מרע ועשה טוב. מצד אחד, התרחקות קיצונית, קיצונית, שאין לנו אותה בשום שלב בשנה. לגמרי, מכל הצדדים החומריים והגשמיים שבחיים, ומנגד, הבלטה של הנשמה שנמצאת בנו. ושם אנחנו פוגשים את אותה נקודה, שיש בינינו לבין האמת האלוקית אחדות גמורה ומוחלטת. אני אראה לכם את זה במצוות, נקרא לזה הפשוטות שאנחנו מקיימים, ואני אראה לכם בהקבלה איפה זה מופיע בבית המקדש. בסדר? ביום. בואו נתחיל מהדברים הפשוטים. האיסור הראשון מהתורה זה איסור עשיית מלאכה. מלאכה זה דבר טוב, זה דבר חשוב. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. זה לא מותר לעשות מלאכה, זה מצווה לעשות מלאכה. אנחנו מצווים לעובדה ולשומרה. אבל המפגש שלנו כבני אדם עם העולם החומרי והגשמי, הרבה פעמים יוצר תנועה שבה אנחנו מייחסים משקל מאוד גדול לצדדים החיצוניים והגשמיים, ושוב הם הופכים לנו לעיקר החיים. ולכן יש זמנים כמו שבת, אבל כרגע אנחנו מתנצים יום כיפור, שאומרת התורה, בוא נשים בצד רגע, יש איסור לעשות מלאכה. למה יש איסור לעשות מלאכה? כדי שעכשיו נשים לב שזה לא הנקודה, זה לא הסיבה בחיים שלנו. אוקיי, זה רק המעטפת. יש עולם שלם פנימי קדוש, שאליו אנחנו שייכים ומחוברים, והוא לא שייך בכלל למלאכה. אני אקרא משפט אחד מהרב צבי יהודה. אומר הרב צבי יהודה, עניינו של יום הכיפורים הוא לא, כלומר שלילה. יש להבין שמצב זה של הימצאות האדם מעל לכל עשייה, ושביתה גמורה מכל מלאכה, עשייה ואכילה, אינו שלילה בעלמא, אין לה חיוביות גדולה של התרוממות מעל כל הצמצומים והסיבוכים של העולם הזה. כלומר, המטרה של איסור עשיית מלאכה זה לא, לא יודע מה, שסתם לשב בטל בבית, אלא באמת לאזן אותנו חזרה, לשים לב שזה לא החלק הכי מהותי בחיים שלנו. ומזה רגע אני רוצה להתחבר לדבר שמשלים את איסור עשיית המלאכה, וזה חמשת עינויי הנפש. איסור אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשליך המצווה. מה משותף לכל האיסורים לפני שהם נהיים איסורים? זה בעצם הנקודות שבהם אנחנו דואגים לגוף, ובעצם דואגים לחיבור שבין הנשמה והגוף שלנו. נכון, המהר"ל כותב, אכילה ושתייה זה בשביל לקיים את הגוף, בפני זה הגוף לא יכול להיות קיים. רחיצה, שיחה וסנדל זה שמירה על הגוף, ותשמיש המידה זה להרחיב את הגוף. הפעולות האלה הן לא פעולות רעות. והאמת היא, לא רק שהן לא רעות, בסיטואציות מסוימות זה גם מצווה. יש לפעמים, יש מצווה לאכול, נכון? יש לפעמים, יש מצווה להתרחץ, נכון? למשל לפני שבת, וכדומה. אז זה לא דבר שלילי, אבל עדיין, מה המשותף לפעולות האלה? אנחנו מתעסקים בגוף. ובעצם, העינוי הנפש, יחד עם איסור מלאכה, זה דבר אחד. זה ניתוק מוחלט, שוב פעם, מאותו מציאות גשמית, כדי להבליט את הנשמה. עכשיו תראו משהו מעניין. כתוב בפסוקים, רואים שעצם התעני, בעצם הפרישה מהמלאכה, זה עצמו כבר מביא כפרה. אני מכיר את הפסוק, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש, והניתם את נפשותיכם, לכל מלאכה לא תעשו ביום הזה, כי יום כיפורים לכפר עליכם. כלומר, מה מביא לכפרה? מה מביא לתיקון? כפרה, נסביר לך בהמשך, אבל אני כרגע אגיד כרגע, כפרה זה המצב שבו אין פער בין רצוי למצוי. מה מביא למצב הזה? לפי התורה, עצם העובדה שפורשים מהמלאכה ופורשים מהאכילה ושתייה וכדומה. למה? כי ברגע שרק עזבנו את הגוף, לא אז זה כבר קיים, כן? כי אנחנו לא, ביום כיפור, אני אעשה להדגיש את זה, אנחנו לא יוצרים חיבור בין הנשמה שלנו לבין התלכות בהשם. זה קיים כל הזמן. אנחנו רק מתבדעים לזה, אוקיי? אז רק ההתרחקות מהצדדים הגשמיים כבר מפגישים אותנו. עם אותו יסוד פנימי שנמצא בתוכנו, ששם אנחנו מחוברים כל הזמן. ופה אני רוצה להעיר הערה לגבי אכילה ושתייה. תראו, יום כיפור דומה לכאורה לתשעה באב, נכון? גם לתשעה באב בשביל של מלאכה. אבל הם הפוכים לגמרי. אתה מדבר ברמה הפשוטה, לשים לב לזה. תשעה באב זה יום אבל. זה יום צער וחורבן. זה יום שאתה לא אוכל, כי החיים התרסקו ונחרבו, ומה שנקרא, אין טעם לחיות בכלל. בגלל זה אנחנו לא אוכלים בתשעה באב. יום כיפור זה הפוך לחלוטין, זה יום קדוש, זה יום שמח במידה מסוימת, זה יום מלא רוממות. והסיבה שאנחנו לא אוכלים, זה לא כי אנחנו באבלות ובדיכאון, אלא הפוך. אנחנו נכנסים לאיזה מקום מאוד פנימי, ששם כבר לא צריך לאכול. שמעתי פעם מהרפוך כבר, אמרו תמיד בשיעורים, על ראש הכנס, על יום כיפור בתשעה באב, הוא אומר שפעם היה איזה רב אחד שאמר שהוא אף פעם לא צם בתשעה באב וביום כיפור. אמרו לו, מה? ואיך יכול להיות אתה לא צם בתשעה ביום כיפור? אומר להם פשוט מאוד. בתשעה באב, מי יכול לאכול? אתה בכזה בדיכאון על החורבן, אין לי דאבון בכלל. אז אני לא מרגיש אמיצה. ביום כיפור הוא אומר, מי צריך לאכול? אתה נמצא בכזו קדושה, מי יכול לחשוב על אוכל בכלל? כן. לא שומעים. למשל מה? קרות זה גם לא, זה דעה בגוף, זה לא דעה בגוף שם. לא, אני מדבר על גוף, אני מדבר על החיים הטבעיים. החיים הטבעיים זה לא רק הגוף הפיזי ממש. כל הצדדים הטבעיים שבחיים. זה לא בא לתקן את החסרונות שלנו. אנחנו כרגע מדברים על על רצוי ומצוי באחרים. מה שאת אומרת זה רצוי ומצוי בין אדם לבין עצמו, זה לא קשור בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בצורה ישירה. אנחנו גם מדברים על הפער בין איך העולם צריך להיות לבין איך העולם בפועל. לא, אבל גם מה שאת אמרת, הצדדים הטבעיים והגשמיים, עבודה זה גשמי, הקרות זה גשמי, זה הכל גשמי. הנשמה היא לא הקרה, אין הקרות בנשמה. הקרות שייכת למרחב החיים הטבעי. מה זה לא פותר? זה לא שיום כיפור בא, הוא לא בא לפתור את זה. הוא בא קודם כל לברר האם בכלל יש נקודת אחיזה של המציאות באידיאל השלם. או שבכלל יש ניתוק מוחלט ואין קשר בינו לבין האידיאל. אנחנו ביום כיפור מתחברים לאותה נקודה ששם זה קיים. מתוך אמונה שככל שנעצים את הנקודה הזאת, היא תלך במהלך השנה ובמהלך השנים, וגם תשלים את הפערים בצדדים היותר חיצוניים. נגיד זה בהמשך, אבל בסדר, זה לא רק מתכתב עם זה. שמה לא שומע מחילה? בוא נגמור את השיעור, ואז תגידי לי אם זה לוקח פשוט באמצע, אז נגיע לזה בעזרת השם. רבותיי, איפה ראינו מקרה שאדם נמצא בכזו התעלות רוחנית שלא צריך לאכול? יפה מאוד, נכון? משה רבנו 40 יום ו-40 לילה לא אכל בהר סיני. איך לא אכל? כי הוא היה כל כך בהתעלות רוחנית, שהגוף ניזון מהנשמה. הוא לא היה פער בכלל, אז הוא לא היה צריך את זה. כנ"ל אליהו וכדומה, אותו דבר. לכן אומר הרב צבי יהודה, ואני אקרא עוד פעם רגע משפט, שעיקר התענית, שימו לב, הוא מדבר לך ביום כיפור, עיקר התענית הוא השתחררות מהגוף אל הרוחניות והנשמתיות, כדי להתעלות לדרגת מלאכי השרת הקרובים לריבונו של עולם. טוב, יפה מאוד. אז עכשיו הבנו איך בחוויה הפרטית, מה הנושא ביום כיפור? צור מרע ועשה טוב. להתרחק מכל המפגש עם העולם הגשמי. כי בעצם הוא המקור לכל הבעיות, הקלקולים, החולשות, הנפילות וכדומה. להתחבר לנשמה שלנו. ושם אנחנו מגלים שמעולם לא נפרדנו מהקדוש ברוך הוא. אני לא שומע, חברים, מחילה, צריך להגיד פה מסגרים, זה מאוד רואה. בגלל זה אנחנו מקבלים רק יום אחד לא לאכול, לא ארבעים. בסדר, אבל אני אומר, החוויה הרוחנית שאנחנו עושים, היא לא כפופה למה אני מרגיש באותו רגע. הרגע שלנו זה לא אינדיקציה אם מתחולל עכשיו משהו בתוכי. יש רבדים עמוקים באישיות שלנו, שהרגע שלא מרגיש אותם בכלל. והם יכולים לעבור תהליכים מאוד משמעותיים, אנחנו לא נרגיש בזמן שזה מתרחש, כי הרגע שלא בנוי למימדים האלה. גם בעולם חול זה ככה, דרך אגב. למשל, אדם לא מרגיש שהוא גדל, עושה בזה פעם. ילד, נגיד, לא הרגע שהוא נולד, עד גיל 17-16, נכון? הגוף נולד באינטנסיביות. ילדים לא מרגיש, אף אחד לא מרגיש את זה. זה תהליך שקורה כל הזמן. אותו דבר, תהליך שקורה. המדד שלהם זה לא מה אני מרגיש שחווה בו. אני רוצה לספר שלום. אז יש לי... אני לא חושב שאתה ראית על הזום. אני חושב שמי
שבזום פשוט חברו את המיקרופון, ואז... מי שקרן דבר בזום? יש רעש?
השתקתי, מי שפתחה בטעות.
אז בואו נמשיך עבודה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך כל המרחב הזה מופיע גם בזמן בית המקדש. תגידו, אבל הרב, אין לנו בית מקדש היום. שאלה טובה. אבל בית מקדש זה לא המקום שבו האדם הפרטי עובד. כל המהלך שעכשיו הסברתי ביחס כאילו לכל אחד באופן פרטי מאיתנו, הוא הרבה יותר נכון ביחס לכלל ישראל. אוקיי? עם ישראל בכלל ישראל זה לא רק אוסף של הרבה יהודים פרטיים, זה אישות מצד עצמה. שאנחנו נטיפים מאותה אישות. ובבית המקדש, בעבודת, מה שנקרא סדר העבודה, שאנחנו אומרים במוסף של יום כיפור, ולכן גם אנחנו מאוד מתעכבים בו, סדר העבודה מתאר לנו את התהליך הרוחני הפנימי שכלל ישראל עובר ביום כיפור. הדבר הראשון שאני אגיד זה שני השעירים, נכון? מסביר המהר"ל, מה זה בעצם שני השעירים הללו? זה בעצם דבר אחד. השעירים זה החיים שלנו, כאילו של בני אדם, הם מורכבים מצד חיצוני ומצד פנימי. בתהליך הגורלות האלה בין השעירים, אנחנו יוצרים הפרדה, אנחנו מקלפים את הלבוש החיצוני מהלבוש הפנימי. הלבוש החיצוני זה השעיר, השערות, כן? כלומר, הצדדים החיצוניים שהם לא עצם החיים. והשעיר השני, אנחנו משתמשים הרי בדם שלו, נכון? את הדם של השעיר ששוחטים אותו, מזים אותו בתוך קודש הקודש. סביר המהר"ל זה בדיוק זה. כלומר, מה קורה ברגע שמפרידים את הצד החיצוני של כלל ישראל מהצד הפנימי? הצד החיצוני, אותן קליפות, אותן מותרות, כן, מסתבר שאין להם בכלל מקום במציאות, לכן זורקים אותם לעז הזה, נכון? אין להם מקום, כי בעצם הם באמת, כמו הרישה כולה כעשן תכנית. אבל הקטע המרכזי יותר, הסעיר השני, קודש להשם. כי מסתבר שכשאנחנו מסירים מאיתנו את אותו צד חיצוני, אז עכשיו יש לנו שייכות לא רק לבית המקדש ולקודש, אלא גם לקודש הקודשים. אני רוצה להסביר משהו. כתוב בכל מיני ספרים שבית המקדש הוא מקביל לאדם, אוקיי? כלומר, כל מקום בבית המקדש הוא מקביל לאיזשהו בחינה בנפש ובאישיות שלנו. וכמובן, ככל שנכנסים יותר פנימה, זה בעצם נכנס למקום יותר פנימי בה. כשאדם מגיע מחוץ לירושלים, עולה לירושלים, עולה להר הבית, נכנס לעזרה, עולה במעלות, כן? כל תנועה כזאת יש לה מקבילה בנפש של הפנים. הוא גם נכנס למקומות יותר פנימיים בתוכו. וכשבן אדם נכנס לתוך, או לא משנה, בן אדם או הכהנים של נציגים של עם ישראל, יש את הקודש. קודש זה המקום הקדוש שלנו, האחד. יש את קודש הקודשים. קודש הקודשים זה המקום הנבדל, שהוא בכלל אינו מן המידה. הוא לא חלק מהחיים הגשמי. אוקיי? בקודש למשל, באחד, יש את המנורה, שהיא רומזת לחוכמה. יש את השולחן, שרומז לאושר. אוקיי? שם אנחנו מקדשים כל מיני חלקים מהחיים הטבעיים. אבל בקודש הקודשים...
זה הרגע לבד ב...
התורה.
לא, לא, זה שוב אותה אחת שפתחה, אני השתקתי, השתקתי שוב.
בוא נשתיק את כולי. היי, זה אני נעת. בבקשה, עשתה.
הרבה זה בסדר, אני משתיקה כשצריך.
נכון. אוקיי, אני מקווה שאני מצליח להזכיר. שימו לב, בית המקדש זה לא רק מקום פיזי גיאוגרפי, הוא מקביל לכל חלל, כל חדר, כל אולם, מקביל למקום בתוכנו פיזי. כל השנה כולה אנחנו לא נכנסים לקודש הקודשי. גם הכהנים לא נכנסים לקודש הקודשים. כי זה רובד כל כך פנימי בנו, שאין לנו שייכות שם. אומנם זה המקום הכי פנימי, אבל אנחנו לא מצליחים להיכנס אליו. אנחנו פוגשים רק את ההשלכות החיצוניות שלו, את ההשפעה שלו על גילויים שונים של החיים, כמו בקודש, או בחצר בחוץ, וכדומה, דרך הקורבנות, ועוד כל מיני דברים שאנחנו עושים שם. אבל ביום כיפור, זה היום היחיד בשנה, שבו הכהן הגדול, שהוא נציג כלל ישראל, ואיפה שהוא הולך, אנחנו הולכים איתו. הוא נכנס לקודש הקודשים, כי אנחנו נכנסים לקודש הקודשים. אנחנו מצליחים לגעת בנקודה מאוד נעלמת, מאוד נסתרת, מאוד עליונה, שכל השנה אנחנו לא מצליחים, בגלל שאנחנו מחוברים לצדדים הגשמיים והטבעיים. לא הראיני אדם אחד. יש מקומות מסתרים שכל עוד אדם מחובר לגשם, כל עוד אדם הוא מחובר לגוף, הוא לא יכול להיחשף אליהם ולהיפגש איתם. אבל אחרי עבודת הסעירים, אחרי שניתחנו, התנתחנו מאותה חיצוניות, עכשיו הצד הפנימי של הסעיר, שרומז, אדם הוא הנפש, כן, לחיים שלנו, פתאום הוא זה בתוך קודש הקודשים. באותו מקום שבענה נראה לכפורת, ששם יש גילוי שכינה, באותו מקום שלוחות הברית נמצאים, שם יש את, כן, את התורה, שם גם עם ישראל נכנס. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, רבותיי, זה קודש שהבריחו ישראל באורית אחת. שם נחשפת האחדות המוחלטת הזו. הדבקות והשייכות שלנו לעולם הכל כך עליון הזה. אותו עולם שהפנים של הקרובים הם אחד מול השני. נכון? כי מה זה הקרובים? זה הרצוי והמצוי. כרוב אחד זה הרצוי, הוא מבטא את השכינה, את האחד, את השפעה אלוקית. וכרוב שני הוא כנגד כנסת ישראל, כנגד, כן? והכרובים הם פנים פנים, כמה הרישו לוויות. שם מתברר שאין שום פער בין כלל ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הדבר הזה הוא כל כך משמעותי. ויש עוד משהו שנכנס בקודש הקודש. הקדורת. איך הקטורת שייכת לבירור הזה? זוכרים, אמרנו ראש השנה מבלבלים את השטן? ביום כיפור אין שטן. איפה יונק השטן? איפה מתחילים כל הקלקולים? מהפער הזה בין הרצוי למצוי. ביום כיפור אין אותו. זה העבודה של הקטורת. כתוב בגמרא במסכת שבת שבשעה שהקדוש ברוך הוא עלה למרום לקבל את התורה, מלאכי השרת נתנו לו מתנות, ואף מלאך המוות נתן לו מתנה. הביא לו איזה כזה חבילה גדולה עם סרט, אבל זה מפחיד, מלאך המוות נתן מתנה, לך תדע מה יקרה. אתה פותח, מתפוצץ, לא, אני לא יודע אם הייתי פותח. אבל משה רבנו פתח אותה. ומה הוא נתן לו? את סוד הקטורת. סוד הקטורת שגוברת על מלאך המוות. איך היא גוברת? כי הקטורת יש בה 11 סממנים, 10 סממנים שבעצם יש להם ריח טוב, ויש את החלבנה שיש בה ריח רע. אבל כשמערבבים את כל 11 ביחד, לא רק שהעשר עם הריח הטוב מנטרלים את הריח הרע של החלבנה, אלא הפוך, הריח עכשיו נהיה עוד יותר טוב. 10 סימנים לבד מול 10 סימנים פלוס החלבנה, לזה יהיה ריח יותר טוב. כלומר, מה הקטורת עושה? מבטלת את הרע מהשורש שלו. היא הופכת את הרע לטוב, כמו שבימות המשיח, במדרשו של משיח, נכון? הופכים את הרע לטוב ואת המר למתוק. זה סוד הקטורת, רבותיי. כלומר, הקטורת היא בעצם מחפרת על כל החטאים, כי כל החטאים והקלקולים נמצאים בפער הזה, וכשמתחברים לאותה נקודה פנימית שבה אין פער, שבה יש אחדות גמורה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ממלך כל העבירות וכל החטאים, פשוט הכל נופל, הכל פשוט עוזב אותנו, כי מתברר שהוא לא, שזה לא באמת חלק מאיתנו. והלשון של הזהורית הופכת מאדום ללבן, עיצומו של יום מכפר. יש פה תהליך של מירוק מאוד מאוד משמעותי, בגלל אותו חיבור לאותה נקודה מאוד מאוד פנימית ונסתרת. אולי אני, בגלל שהזמן טיפה מצומצם, אבל טיפה אגמור, ואז נעשה זמן לשאלות בלי שאלה. בסדר, בחינם. נקודה נוספת, הפער בין רצוי למוצאי רבותיי, זה לשמע ישראל. כל השנה כולה אנחנו אומרים שמע ישראל בכל רם, נכון? אז אומרים בלחש. למה אומרים את זה בלחש? אתה מתבייש ממישהו? כן. כי שמע ישראל זה הרצוי. אז הם אלוקים יושב אחד, הוא שורג אחרות, כל הפיור כולה, ברוך שכל מלכותו זה כבר מתייחס לגילוי. ברוך זה התפשטות, שם זה גילוי, כבוד זה התגלוי, מלכות זה התגלוי, צד התגלוי. אבל זה לא באמת ככה, כלומר, ברור שהשם הוא מלך וכל זה, אבל למה יש סייבנית? זה לא מופיע בצורה לגמרי גלויה. לכן אנחנו אומרים את זה בלחש. כי העולם עדיין לא נמצא איפה שהוא צריך להיות. אין עדיין השם אחד ושמו אחד. אבל ביום כיפור יש. ובגלל שביום כיפור יש, אז אפשר להגיד, ברור שאת מלכותו לא לעבד, בכל רם. שימו לב, בראש שנה לא אמרנו בכל רם, רק ביום כיפור. המצווה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה מצוות הבידוי, אני אגיד זה רק בקצרה, היא בעצם משלימה את התהליך. היא אומנם, כן, החיבור הזה לנשמה, מברר לנו שבעצם כל האמונות והקלקולים והחולשות, הם לא עצמיים בנו אל החיצוניים, אבל הם עדיין נמצאים עלינו. צריך להסיר אותם מעלינו. כמו שיש מסיר שומנים, וכמו שיש מסיר כתמים, יש מסיר עוונות. תרסיס מיוחד. כן? תרסיס מיוחד, שהוא מסיר מאיתנו את הכתמים בנפש כתוצאה מהעוונות. והתרסיס הזה קוראים לו מצפת הבידוי. ולכן ביום כיפור אנחנו עושים 10 בידויים, כשמתפלל ביחיד, אז 5 בידויים לפחות. אומר רבנו יונה, מה זה בידוי? בידוי זה בעצם כמו כניסה, זה לקחת בגד ולנקות אותו. ולא תמיד בכניסה הראשונה הכל יורד. אתה מעביר עוד כניסה, יורד עוד קצת, אולי נשים קצת אקרנומיקה, נוריד עוד פעם, זה על אוקסידנט, לא יודע מה, כל דברים כן. לכן אומר רבנו יונה, עושים בידוי ועוד בידוי ועוד בידוח ממש, משפשפים את הנפש שלנו ומורידים ממנה אחרי שהתברר שזה הכל חיצוני ולא עצמי. תכף דוגמה למשל, בסדר? תראו לכם בן אדם, יש לו נקודה אתכן על היד, בסדר? ויום אחד הוא מצייר עם טוש, ונגיד בערך באותו צבע, ועושה לעצמו נקודה על היד. עכשיו יש לו שתי נקודות ביד, נכון? עכשיו הוא הולך לברז, הוא מתחיל שפשף נקודה אחת. אבל לא תשמע, כבר תוריד את שניהם, למה לא? הוא לא עושה את זה, נכון? למה נקודה אחת הוא לא ישטוף אותה וישפשף אותה? והנקודה השנייה הוא ישפשף אותה. כי זה חלק מהאור שלו, זה לא יכול לרדת. אבל הטוש זה חיצוני. אז זה בטוח ירד. טוב, עוד קצת, צבוע, לא יודע מה, בסוף זה ירד. אתם יודעים מה אני אומר? אתה לא מתחיל לנקות אם לא ברור לך שזה לא חלק ממך. אל תקן. אם זה לא ברור לנו, זה חלק מאיתנו. לכן רק אחרי החיבור לאותה נקודה פנימית, ששם אנחנו מתוודעים לזה שאין הבדל בינינו, אין פעם. אנחנו מצד נשמתנו דבוקים בקדוש ברוך כל הזמן. אז עכשיו אני רואה כאילו בחוץ, אנחנו מבינים עד כמה הכל זה חיצוני. זה חיצוני? אז בואו נתחיל להוריד את זה. זה לא צריך להיות חלק מאיתנו. זה רק מפריע לנו, זה מעכב אותנו. אז עושים עוד וידוי ועוד וידוי ועוד וידוי. ולמה עושים וידוי מפורט? כי זה אותו עיקרון. וידוי מפורט זה כמו, תחשבו נגיד על מחבל, בסדר? שהתפוצץ על רימון, ועכשיו הגוף שלו מלא ברסיסים. מה אתה עושה עם בן אדם כזה שהגוף שלו מלא רסיסים? אין בעיה, מפשירים שם גבולים, מתחילים להוציא רסיס רסיס, נכון? אתה לא יכול, רוצה את השתי רסיסים מהרגל, זה לא עוזר, יש גם ברגל השנייה, יש גם בידיים, יש בכל מקום בגוף. אתה פשוט עובר ומוציא, עושה צילום על כל הגוף, מתחיל להוציא אחד-אחד, נכון? זה וידוי המפורט, רבותיי. בוידוי המפורט, אנחנו לא רק באופן כללי מנקים את האישיות שלנו ואת הנפש שלנו, אנחנו מנצלים את הכוח האדיר שיש לקדושת יום כיפור, פלוס! העובדה שאנחנו כרגע מתנתקים מהצדדים החיצוניים, פלוס המקום הזה שבו הנשמה שלנו כרגע מהירה בצורה מאוד חזקה, ומתחילים לעבור אבון אבון ופשוט מנקים את הרושם שלו, האישיות שלנו. וזו הכפרה. עכשיו אני רוצה להסביר, ממש בדקה שנשארה, מה ההבדל בין תשובה, סליחה וכפרה. תשובה, ניתן משל. ילד, אבא אחד קונה מברגה חדשה, יקרה מאוד. אומר לבן שלו, דיר בעלה. אתה לא רואה אותך מסייק עם המברגה הזאת, היא מאוד יקרה, היא מאוד עדינה וכו'. יום למחרת אבא הולך, מה הבן עושה? עכשיו רץ המברגה. המברגה משחק איתה, טק, נפלה, נשברה. אבא חוזר, מה עושים? מאוד כועס. אז עכשיו הבן באמת מצטער. תכף, הוא לא יתקבל לשבור את זה. אז קודם כל הבן מצידו עושה תשובה. הוא מבין שהוא עשה נכון משהו אותו, והוא מבקש סליחה לדבר. זה תשובה, זה מצידנו. עכשיו, מה הבעיה במה שהבן עשה? הוא בעצם עשה שתי בעיות, נכון? מה החטא הגדול של הבן? הוא לא קשיב לאבא שלו. מה עוד קלקול שהוא עשה? המברגה נשברה. צריך להתמודד עם שניהם. קודם כל, הדבר העיקרי, לפעס את אבא, נכון? כלומר, להגיד לו שאתה מצטער, לבקש סליחה וכל דבר אלו. ואז יש עליו שאבא יגיד לו, אתה יודע מה, יאללה, צדק, צלחנו, אני רואה שאתם מצטער באמת, סולח לך. אוקיי, סליחה זה המקום שבו אנחנו מחזירים, כאילו, את היחס הנכון לקדוש ברוך הוא בכלל, התורה, למצוות, לקדושה. אבל זה עדיין לא מספיק, כי המברגה עדיין שבורה. גם אם אבא יסלח לו והכל בסדר, המברגה שבורה, צריך גם לתקן אותה. אז למחרת, הבן אומר לאבא, שלא אני אלך מחר לזה לטכנה, אני אתקן וכו'. אתם יודעים מה זה כפרה עכשיו? כפרה, אחרי שיש תשובה, ואחרי שיש סליחה, אבל נשאר עדיין רשמים מהעוונות ומהחטאים. צריך גם בזה לטפל. וזה כפרה, אוקיי? וכשמסירים, וזה עיקר עניינו של יום כיפור, להסיר מאיתנו לחלוטין את כל הרשמים שלכם. קדוש ברוך, זה נראה. אנחנו עושים את הפעולות, שמביאות את ה... זה ביחד, כלומר, מצוות הבידוי. לא, זה ביחד, הכוונה, מצוות הבידוי, הכוח שלה הוא כוח רוחני, כי השם נתן אותה. הוא נתן לנו אותה כ... יש מי שאומר, עיצומו שלא מחפר, בין לא עשו תשובה, בין עשו תשובה. בסדר? יש פה איזשהו הערה רוחנית שמנקה אותנו, אבל ההלכה נפסק שרק אם עושים תשובה. כלומר, אתם בכל אומר, אני מוכן לקרות, אבל תעשו גם מאמץ מסוים אתם. וזה מצוות הבידוי. לכן הבידוי זה הלב של יום כיפור. ולכן עושים הרבה פעמים, ולכן זה מפורט, כי אנחנו מנצלים את חלון ההזדמנויות החד פעמי הזה, כדי באמת להסיר מאיתנו את הכל, ואז אנחנו באמת מתדמים למלאכים. נכון יום כיפור זה חוזר למוטיב הזה, להידמות למלאכים, להידמות למלאכים. למה? מה מאפיין מלאכים? אין אצל מלאכים פער בין רצוי למצוי. אין אצלה. אוקיי? הם חיים כל הזמן את האידיאל. ביום כיפור אנחנו מתאמים למלאכים, גם כן אין לנו את הפער הזה. אז אני מקווה שהצלחנו להבין למה יום כיפור הוא השלמה מאוד משמעותית לראש השנה. בוודאי שאי אפשר להסתפק רק בראש השנה, ומה עניינו. אבל, כמו שאמרתי, כמו שחלקכם הערתם מקודם, יש פה משהו עדיין לא עד הסוף שלם, כי עזבנו את החיים הגשמיים. אז אומנם ביררנו שבאמת, א', המהות שלנו זה לא הצד החיצוני יותר, החיים מהכן, הנשמה, ב', ביררנו את הנשמה מצד עצמה גם דבקה כל הזמן, אבל אנחנו רוצים שהרצוי ילך ויעיר גם את החיים הטבעיים, שגם הם ילכו ויתקדמו. אבל באמת, אחרי הרע של יום כיפור, אנחנו אחרי כל הטהרה, כן, כמו שאמרנו, הניקיון וכל הרשמים של החטא, גם הצדדים הטבעיים הפשוטים שבאנו, הם יוצאים הרבה יותר מתוקדים. ולכן הרב כותב שסוכות מגיע מיד אחרי יום כיפור. יש בסוכות על אנטיתזה קצת, נכון? כי מה המצווה בסוכות? לשבת בסוכה, בבית, לאכול, לשתות, לישון, כלומר, פתאום הכל זה טבעי, הכל זה גשמי, גם המצוות, זה מהצומח וכדומה, ויש בזה איזושהי חזרה לחיים הטבעיים, אבל ממקום מאוד שמח. למה זה מאוד שמח? כי בזכות יום כיפור התברר לנו שלא רק שמצד הנשמה שלנו אין פער בינינו לבין הקדוש ברוך הוא או האידיאלים האלוקיים, גם החיים הטבעיים יכולים להיות קדושים. גם החיים הטבעיים אפשר לחבר אותם, להעלות אותם, לטהר אותם, לקדש אותם, הם גם יכולים להיות חלק מזה. אמנם יכול להיות שהם לא יהיו מושלמים, כמו שאמרנו, עד לעתיד לבוא, לא יודע מה, אבל זה לא הכל כלום. לכן אנחנו מאוד שמחים בזה, וזה בעצם ההשלמה של יום כיפור. טוב, בעזרת השם, פשוט בנינו אותם עכשיו, ביקשו ממני לעצור ממש בשביל 45. אז בעזרת השם, ומה חתימה טובה לכולם. נזכה יחד עם כל עם ישראל, תודה לחתימה טובה. כל השבועות. מה ישראל זה השיעה? זה הרצוי. מה ישראל הרצוי? זה במחתות. 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 זה